עכשיו אנחנו מתחילים איתכם, כך כתבו לי לפי הסדר שלנו, שיעור על תפיסת המציאות. אנחנו תמיד חשבנו בצורה טבעית, כמו שעכשיו דוכין שר, אין לי דיין אלא מה שעיניו רואות, זה מה שאני רואה, זה מה שיש. זה העולם, למה לא? אחר כך מדענים התחילו, רק במאה ה-20, הם התחילו ככה לתת לזה ככה ספק, אולי לא בדיוק, אולי מציאות היא לא בדיוק מה שאנחנו רואים. למה? כי אנחנו התחלנו לחקור כל מיני צורות החיים, דבורים הם רואים בצורה אחרת, כלבים, נחשים, כל חיה, כל חי וחי, ואנחנו גם כן חי, שייכים לעולם החי. כל גוף רואה קצת אחרת את המציאות. זאת אומרת, כבר זה לא המציאות כמו שאני רואה, אלא אחרים רואים אחרת. אחר כך אנחנו התחלנו להתבלבל עם איינשטיין, שמציאות יכולה להשתנות, הזמן יכול לקצר את המרחקים. אם אנחנו עוברים ליד הגושים גדולים ביקום, אז גם כן כל המרחב יכול פתאום להיכנס לאיזה עקומה מיוחדת, להתעכב. והזמן גם כן הוא דבר יחסי, שאף פעם לא חשבנו שזה יחסי. והכל תלוי כבר במהירות של מי שצופה על המציאות. אחר כך התחלנו לחקור עוד יותר, אחרי איינשטיין. התחלנו להבין שהמציאות היא בכלל לא המציאות שהיא כלפי האדם, אלא המציאות עצמה היא משתנה. זאת אומרת שהמציאות היא משהו בין זה לזה. אני לא יכול להגיד שום דבר על מה שאני צופה ועל שום דבר על עצמי, אלא משהו באמצע. מה זאת אומרת? שאם אני צופה על משהו, אני כבר משנה אותו בהתאם לתכונות שלי. אנחנו עכשיו רואים איך שפיזיקאים חושבים, שאם אנחנו צופים באיזה כוכבים, גלקסיות או משהו, אז אנחנו כבר מכניסים לשם איזה פגם מהראייה שלנו, וכבר זה משתנה. חוכמת הקבלה דיברה על זה הרבה הרבה לפני מאה ה-20, שהתחילו כל הספקות האלו אצל מדענים. ממש לפני 3-4 אלף שנה כבר זה כתוב בחוכמת הקבלה על כל התפיסת המציאות. שאנחנו לא מזמן קראנו ספר הזוהר, קראנו גם כן דברים מעניינים. בזוהר מלא דברים כאלה. אז שם כדור, כתוב שכדור הארץ זה עגול, אתם זוכרים? יש לכם? כן, תקרא.
עוד שנייה, אני פותח רק.
כן. מעניין. ספר שנכתב לפני 2,000 שנה. לפני 400 שנה עדיין עוד שרפו אנשים שחשבו כך. כן? עם כל האלילאוס, ג'ורדנה ברונו וכל האלו. ותראו בזוהר, זה כתוב בצורה פשוטה ככה. בין היתר הם כותבים. מצאת?
כן. בספר פותחים את הזוהר בעמוד 190. קטע מתוך זוהר הדש, פרשת בראשית, אות תף רש יוטט, עמוד 190 בספר פותחים את הזוהר. העולם הוא עגול ככדור הזה, וכשהשמש יוצא ממזרח, הולך בעיגול עד שמגיע מתחת הארץ, ואז נעשה ערב. ובאותה שעה הולך ויורד בגלגלים של מדרגות ידועות, ויורד ומסבב כל הארץ בכל היישוב.
נו, ועוד ועוד שם.
ועוד.
בקיצור, ככה, בצורה פשוטה. במשפט אחד או שני משפטים, וזהו. מה שאנשים ממש הקריבו את עצמם כדי לגלות את העובדה הזאת לאנושות וכמה סבלו מזה. אז בחוכמת הקבלה תפיסת המציאות היא גם כן מאוד פשוטה, כתובה מזמן, כי גילו את הדברים האלה ברוחניות, ומרוחניות ממשיכים את הקווים לגשמיות. המציאות היא כזאת, שיש לנו רק מלכות די אינסוף, שהבורא ברא רצון לקבל, ומילא אותה, את הרצון לקבל באור שלו, על ידי האור ברא, ובאור הזה מילא, וזהו, אין יותר חוץ מזה. והמצב הזה היחידי הוא נקרא מלכות די אינסוף, או עולם אינסוף. וחוץ ממנו לא קיים כלום, שום דבר. ומה שכן חוץ ממנו קיים, זה התפיסה שלנו, שהיא כל הזמן מתקלקלת, מתקלקלת, מתקלקלת. אנחנו נמצאים איתכם, כולנו יחד, במרכזה של המלכות די אינסוף. ואז יוצא שמאותו מצב האידיאלי שבורא ברא אותנו, ירדנו 125 מדרגות של העמתה, ההחלשה, העלמה, לכן זה נקרא, המדרגות האלו נקראות העולמות, ממילה העלמה, וכך ירדנו, ירדנו, ירדנו בתפיסת המציאות, ברכשת המציאות, עד המצב שאנחנו רחוקים, רחוקים, רחוקים מהמקום הזה, מהמצב הזה. והכל זה נעשה ברצון, ברצון לקבל שלנו. ולכן כל החוכמת הקבלה היא מספרת סך הכל איך אנחנו יכולים לשלוט ברצון לקבל. לכן נקראת חוכמת הקבלה, איך שולטים. שולטים על הרצון לקבל בצורה פשוטה. על אותו האור מדובר שהוא יכול לבוא אלינו, הוא יכול לתת לנו כוח הצמצום, שאנחנו נצמצם את הרצון לקבל, ניקח אותו תחת השליטה שלנו, וגם כן לא רק שאנחנו נצמצם אותו, שהוא יהיה תחתנו, אלא נתחיל לנהל אותו. הכוח שעל ידו אנחנו יכולים לנהל את הרצון לקבל נקרא מסך. אז בקיצור, יש לנו שתי פעולות שאנחנו יכולים לעשות, ואז אנחנו שולטים במציאות. זה צמצום ומסך. ואז שיש לנו כאלו פעולות בידיים שלנו, זאת אומרת שאם אנחנו יכולים לחייב את האור שהוא ינהל אותנו לפי מה שאנחנו נבקש ממנו, אז בידיים שלנו לנהל את המציאות, ואז אנחנו יכולים לטייל בכל המציאות איך שאנחנו רוצים, במדרגות של העולמות, לראות ולהרגיש ממצב למצב איך שאנחנו רוצים. ואז מה שאנחנו מגלים, שסך הכל הכל תלוי במסך, שאני יכול לשנות את עצמי, לעלות ולרדת בקבלת האור, ואז להרגיש את עצמי או שאני נמצא במציאות העולם הזה, או במציאות יותר עליונה, או במציאות יותר תחתונה. הרצון לקבל, אם הוא נעלם ממדרגה הזאת, נותן לנו הרגשה שאנחנו מתים. אם הוא מתעורר באיזושהי מדרגה, נותן לנו הרגשה שאנחנו חיים. אין חיים ואין מוות. אלא אם אנחנו שולטים ברצון לקבל בעצמו, אנחנו יכולים לנוע דרך כל המדרגות האלו, למעלה מהם, ואין הרגשה כזאת שאנחנו חיים או מתים, אלא משנים תפיסת המציאות בלבד. זאת אומרת, אני רואה, אני מרגיש בתוך הרצון לקבל שלי מה שאני רוצה. הכל תלוי רק האם אני שולט בו, האם אני יכול לפתוח אותו יותר או לסגור אותו יותר. ובהתאם לזה אני מרגיש יותר או פחות, עולמות, ממש עולמות. זה מה שנקרא שהצדיקים, זאת אומרת אלו שיכולים להתקרב לבורא, נקראים צדיקים, הם משנים את העולמות, הם בונים את העולמות, עולים במדרגות של העולמות. הטבע שלנו, רצון לקבל, איך למלות את עצמנו עם האור. כל המגמה שלנו היא בזה. ולכן, המסך זה בעצם כלי היחידי שאנחנו יכולים על ידו להגיע למילוי. יוצא שכל המציאות היא ברצון לקבל שלי, כל העולמות בתוך הרצון לקבל שלי, הנשמות, הכל מה שאני רואה, כל מה שאני יכול לתאר לעצמי, הכל זה נמצא בי בתוך הרצון לקבל שלי. ואני על ידי המסך שמעל הרצון יכול לנהל את הרצון, כמה ייכנס בו האור וכמה לא, ובמידה שהאור נכנס יותר אני מרגיש את עצמי בעולם יותר גבוה, האור נכנס פחות אני מרגיש את עצמי בעולם יותר נמוך. זה כל החוכמת הקבלה, איך על ידי הניהול והאור לנהל את הרצון, וכך להביא את עצמו מהמציאות אחת לשנייה, לשלישית, ולעבור ממצב למצב, מעולם לעולם. לכן כתוב על התורה שהיא אמצעי מחירות ממלאך המוות, שאנחנו מתעלים מעל הרגשה הזאת ברצון לקבל, שהוא נעלם, שהוא נפסד, שהאור ממנו נעלם, כי אנחנו מתחילים לשלוט בו אליו, ולא שהוא שולט עלינו. אנחנו נמצאים איתכם במצב שאין לנו מסך. זה כל הבעיה שלנו. שמה שקורה ברצון לקבל, זה מה שקורה. קצת אור יצא ממנו, אני מרגיש את עצמי במצב רע. רע לי, חושך, חוסר אונים, או אני חולה, או אני בדיכאון. בא קצת אור, אני מרגיש את עצמי שמח, הכל מהיר, הכל פתאום מתנוצץ, החיים מלאים, התענוגים. ואני לא שולט בזה. אני יכול לשלוט בזה בצורה פשוטה ככה, על ידי כל מיני כימיקלים האלו, כן, תרופות, אבל זה סך הכל, לא יותר מזה. רק מסך הוא יכול להוציא אותנו מכל השפלות הזאת, להיות תלויים באיזה ניצוץ של האור, שאו מאיר או לא מאיר. תראו במה שאנחנו תלויים, באיזשהו ניצוץ קטן, מאיר לי, טוב, לא מאיר, רע. לכן כל הרוחניות, כל העולם הרוחני, כל החיים הרוחניים נמצאים למעלה מרכישת המסך. צמצום ומסך. צמצום זה נקרא שאני מצמצם את הרצון לקבל, ודאי שזה לא אני, אין לי שום כוח בזה. אני בתוך הרצון לקבל נמצא. אלה שאור בא והוא השולט לפי בקשתי. ואז כשהוא שולט על הרצון לקבל, נקרא שאז אני שולט בחיים שלי. ואז כשאני מעלה את עצמי מעל הרצון לקבל, זה נקרא שאני יצאתי לחירות ממלאך המוות. למה? אני כבר לא תלוי ברצון לקבל. אני יכול לנוע בו, אני יכול לתת יותר או פחות לאור להיכנס, ואז אני עולה בסולם המדרגות. אני כבר מרגיש את עצמי שלא יכול להיות שאני אתרוקן, שאני ארגיש שאני מת. לכן כל העבודה שלנו זה איך להשיג את המסך. וכדי שאנחנו נוכל יותר בקלות להשיג אותו, אז בורא חילק, כמו שאנחנו כבר דיברנו לא פעם אחת, את תפיסת המציאות שלנו לשניים, לפנימי וחיצון. ואז אני, על ידי זה שאני מחבר אליי אותו החלק החיצון שנראה לי, תפיסת המציאות החיצונה, כך אני מתחיל ללמוד מה זה נקרא להיות, להיות שולט במסך. זאת אומרת, הבעיה שלנו היא שאם ברוחניות אני רואה את כולם שייכים לרצון לקבל שלי ונמצאים בו, כולם יחד, ברצון לקבל אחד, במלכות דין סוף, בגשמיות התפיסה הזאת מתחלקת לשניים, אני ואחרים. ועד כמה שאני יכול להתחיל לראות שכולם שייכים לי, במידה הזאת אני רוכש את המסך. אני אז מתחיל לשלוט ברצון לקבל את זה החיצון הגדול, ואז הוא הופך להיות חלק ממני. הדברים האלה הם לא פשוטים. הם באים ונעלמים. האדם מרגיש לאיזה רגע אחד שקצת מתקרב אליהם, ושוב נעלם ממנו הכל. אלה, בשביל מה אנחנו בכל זאת מדברים על זה, אם זה לא כל כך קרוב לנו? מפני שזה עוזר לנו בכל זאת להסכים או לקבל כהנחה שכל המציאות היא בי. ומה שאני רואה עכשיו מבחוץ, אנשים טובים, רעים, כל מיני מקרים, נעימים או בלתי נעימים, כל זה קורה בי. כמו שעכשיו שמענו בשיר, אין לי דיין אלא מה שעיניו רואות. זאת אומרת, המציאות היא אחת, זה הכל אני רואה את עצמי. אני רואה בכל אחד ואחד חלקים שלי, ואם אני רואה אותם טובים, רעים, לא חשוב, הם כולם שלי, הם תכונות שלי. כשאני מגיע ומתחבר לאינסוף, אז כולם הם הופכים להיות חלקים מהגוף שלי, חלקי הנשמה שלי. גוף זה נקרא גוף של הנשמה. ואז יוצא שאין חוץ ממני אף אחד. ולכן אני נקרא האדם הדומה לבורא. ומי, אם ככה, אחרים? האחרים גם כן. כל אחד משורש נשמה שלו, שהוא מרגיש את עצמו אני, ואחרים מרגיש כזולת. גם כן על ידי האור לאט לאט משיג שאחרים הם חלקי הנשמה שלו, ומחבר אותם אליו, ואז יוצא שגם כן משיג את המלכות דין סוף, שרק הוא קיים ואחרים לא, הם חלקים שלו בלתי נפרדים. ואז הוא גם כן נקרא אדם, לכן נקרא שכל אחד משיג את מלכות דין סוף בצורה המלאה המושלמת, ושבאמת לא קיימת בעולם רק נשמה אחת שהיא נקראת נשמת אדם הראשון. והמציאות הזאת אנחנו צריכים להכיר לאט לאט, כמו שאנחנו עוד לא הסכמנו עם נגיד תיאוריית איינשטיין או חיו אברט או עוד לכל מיני תיאוריות, אבל ישנם אנשים שכבר מבינים שזה כן קורה כך, שהכל זה יחסית. כך גם כן אנחנו נתחיל להכיר איתכם לאט לאט, עד כמה שאנחנו נתחיל לקבל השפעת האור עלינו, עד כמה שהמציאות הזאת היא משתנה ומחברת אותנו יחד. שחוץ מאדם אין שום דבר. ומה שנראה לי, זה הכל, סך הכל, נראה בי, בתוך הרצון לקבל שלי. נו, זה כמו ש... אין משהו מבחוץ. אם אני רואה אתכם, עין שלי יוצאת החוצה? לא. היא מקבלת איזשהו קרנריה, היא מרגישה אותם בפנים. מה נמצא בחוץ? מאיפה אני יודע? זה הכל תלוי רק בחוש שנקרא ראייה. ולכן אם החושים האלה יהיו אחרים, אז אני הייתי מרגיש משהו אחר. אותו דבר עם כל החושים שלנו. זאת אומרת, החושים שלי הם בונים לי את התמונה, ומחוץ לי, אומר הזוהר, מחוץ לי יש רק אור העליון מופשט. כלום חוץ ממנו. ואז אני רואה את התכונות שלי על רקע של האור המופשט. כמו נגיד, יש מסך לבן, ועל המסך הלבן רואים כל מיני צורות. אז הצורות האלו זה הרצון לקבל שלי, שכך רואה את עצמו על רקע האור הלבן. לכן, אומר בעל הסולם, שיש לנו במוח מכונה פוטוגרפית, שאנחנו מרגישים את המציאות שהיא נמצאת כאן אצלי במוח, וכתמונה במוח נמצאת, אני מרגיש את התמונה הזאת כאילו היא נמצאת מבחוץ. אני מרגיש אותה כתמונה חיה, מפני שרצונות לקבל שלי כל פעם חיים. אני מרגיש אותם כזזים, כחיים, כמתחברים ומתרחקים, וכל מה שקורה, זה הכל קורה בתוך הרצון לקבל שלי, אבל הוא מקרין את התמונה הזאת הפנימית של כל המציאות, מקרין לאותה מבחוץ. בשביל מה? שוב, רק כדי שאני יוכל לקרב את התמונה הזאת אליי ולהגיד לו, זה הכל פנימי, זה הכל בפנים. אני רוצה לקרב אותם, אני רוצה להרגיש אותם בפנים, על ידי זה אני קונה את המסך. על ידי זה אני רוכש מסך ושולט על הרצון לקבל, ואז אני מרגיש מציאות אחת. אני מבין שדברים האלה הם נראים מאוד מאוד לא מובנים, מוזרים, ממש לא מתקבלים. בוא נקרא כמה פסוקים, נראה עד כמה שמקובלים ניסו לבטא אותם משך, אנחנו מדברים על האנשים שחיו מלפני 100 שנה, 200 ועד לפני 2000 ו-3000 שנה. איך הם מדברים על תפיסת המציאות הזאת, מה שהם עברו וגילו מתוך הניסיון שלהם, ואיך, מה הם מבטאים, איך הם אומרים.
מאיפה נתחיל?
נתחיל מ... אתה עשית כאן... קודם כל מ-3. זה יפה.
ציטטת המספר 3 מהקדמה לספר הזוהר, אות מם. התולעת שנולדה תוך הצנון, יושבת שם וחושבת שכל עולמו של הקדוש ברוך הוא כל כך מר וכל כך חשוך וכל כך קטן כמידת הצנון שהיא נולדה בו. אבל ברגע שבקעה את קליפת הצנון וחוטפת מבט מבחוץ לצנון, התמהה ואומרת, אני חשבתי שכל העולם הוא כמידת הצנון שנולדתי בו, ועתה אני רואה לפניי עולם גדול, נאור, אדיר ויפה להפליא.
אז נקווה שאנחנו נצא ראש מהצנון ונרגיש את העולם הזה הנאור. באמת העולם נפלא, מאוד מאוד שונה ממה שעכשיו אנחנו רואים. לגמרי משנה את תפיסת המציאות. או להיות בהמה, אנחנו שייכים לעולם החי, או להגיע לתפיסה בדרגת האדם, מה שנקרא דומה לבורא. זה שוני מאוד גדול. כך הוא מתאר את עצמי, את ההבדל בעל הסולם. מה הוא אומר מההקדמה למבוא לספר הזוהר? ארבע.
בעל הסולם אומר במבוא לספר הזוהר, אות למדלת, ציטטה הרביעית. אף על פי שבפועל אנו רואים הכל ממול פנינו, מכל מקום, כל בעל שכל יודע בבירור שכל הנראה לנו אינו אלא בפנימיות מוחנו בלבד.
זאת אומרת שמה שאנחנו רואים מולנו, העולם הגדול, אינסופי, יקום, כדור הארץ, כאן יושבים אלפי אנשים והכל, סך הכל, זה הכל קורה אך ורק במוח שלנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? בבקשה, תקרא 5-6.
אוקיי, הציטטה הבאה. חוש הראייה שלנו, שאנו רואים לפנינו עולם גדול, ענקי, וכל מלואו הנהדר, הרי באמת, אין אנו רואים כל זה, אלא רק בפנימיותנו עצמה. כלומר, במוח האחורי שלנו, יש שם כי אין מכונה פוטוגרפית, מכונת צילום, המציירת לנו שם כל הנראה לנו, ולא כלום מחוץ לנו. נעבור לציטטה השמינית, למה כך נוצרנו. אומר בעל הסולם במאמר ג' ממאמרי שמעתי, כדי שנוכל להשיג מה שרצה שנשיג ונבין בסוד רצונו להיטיב לנבראיו, ברא ונתן לנו את החושים האלו, והחושים האלו משיגים מה שמתפעלים מהאור העליון, ובשיעור זה נעשו לנו הבחנות רבות. כי החוש הכללי נקרא רצון לקבל, והוא מתחלק לפרטים מרובים לפי השיעור שהמקבלים מוכשרים לקבל.
זאת אומרת, העין שלנו, כן? היא תופסת כאילו ומציירת לכאן על המסך שנקרא, שנמצא באחרית הראש, כן? אוי אוי, משהו נורא, כן? שכאילו שיש כאן לפני איזה עולם. אף פעם לא ציירתי כל כך רע. מה קרה לי היום, אני לא יודע. כן? אז אומר בעל הסולם, מה שאתה רואה שנמצא לפניך, זה ככה רק נראה לך. בעצם אתה רואה הכל בפנים. אז מה נמצא לפני? כלום לא נמצא. יש כאן אור העליון. אור אינסוף. יש כאן. ואז האור העליון הזה, הוא פועל על הרצון לקבל שלך. אין כאן עין ואין כאן פרצוף שלך ופנים שלך והכל מה שאתה מכיר. אין בכלל דבר כזה. ואין אנשים שמבחוץ ואין כלום. זה הכל מצטייר ברצון לקבל שלך כך. וברצון לקבל שלך האור העליון שפועל על הרצון, הוא מצייר לך את הציורים האלו, שנראה לך גוף, שולחן, הכל מה שיש מסביבך, וגם אתה בעצמך. הכל נראה לך שאתה קיים, זה בתוך הרצון שלך בסך הכל. התמונה כזאת היא מצטיירת. ומה עוד?
אני רוצה לקרוא את הציטטה השישית. בעל הסולם מביא פה קטע מהזוהר בפרשת הזריע. בואו ראה שכל מה שיש בעולם לא היה אלא בשביל האדם, והכל מתקיים בשבילו, שהוא שלמות הכל וכולל הכל, וכל מה שלמעלה ולמטה נכלל באדם. הרי מפורש שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם באדם.
זהו. שבאמת זה קצת קשה להבין. ותבינו רק מקובלים שכתבו על זה מלפני אלפי שנה, ולכן לא רצו שזה גם יתפרסם בכל העולם, כי בסך הכל דברים הם מאוד מאוד מהפכנים, ולכן הסתירו את הדברים האלה, והיום כבר אפשר לגלות אותם, כי המציאות היא שהגענו למצב שאנחנו כבר אמנם שעוד לא יכולים להבין את זה, אבל יכולים כבר להסכים עם זה שיכול להיות שדברים האלה קיימים, ויכול להיות שככה. ובאמת, כשמתחילים ללמוד, צריכים על זה לחשוב. צריכים עוד יותר ועוד יותר קצת להתעמק בתפיסת המציאות הזאת, החדשה. למה? קודם כל, אפשר להוציא מזה הרבה הבחנות בשבילנו. אם כל העולם הוא נמצא בי, בתוך הרצון לקבל שלי, איך אני צריך להתייחס אליו, איך אני צריך להתייחס למציאות. אם אין חוץ ממני שום דבר, אז רצון לקבל שלי הוא בעצם מצייר לי את המציאות. אז אם אני כן אשנה אותו, אני אשנה את המציאות. אני אראה אותו אחרת לגמרי. זאת אומרת, יש לי אפשרות לשלוט על כל המציאות, על מה שקורה, אך ורק על ידי המסך. איך אני מגיע לשליטה ברצון לקבל על ידי המסך? אור הוא מה שנותן לי אפשרות לשלוט. אור הוא מה שמוליד בתוך הרצון לקבל מסך. מסך זה כוח התנגדות לרצון לקבל. איך אני משפיע על האור? על האור אני משפיע דווקא על ידי שוב תפיסת המציאות שלי השקרית הזאת. אם אני בכוח מקרב את המציאות חוץ אליי כאילו שהיא פנימה, אני מתחיל על ידי זה לשלוט על הרצון לקבל. זה מה שהוא רוצה להגיד, לא, יש כזה, כמה אנחנו צריכים להודות לבורא שברא לנו את ה...
כן, זה גם מהמבוא לספר הזוהר באות למד דלת.
שם יש כזה דבר.
כן, זה בהמשך. עוד טיפה, תכף אנחנו נביא את זה בדיוק. לא, אבל זה עוד טיפה בהמשך.
זה עוד למד דלת, לא?
כן. כן, אומר בעל הסולם באות למד דלת במבוא לספר הזוהר. כמה יש לנו להודות להשגחתו שעשה כן. במוחנו את הראי המלוטש הזה, לאפשר לנו לראות ולהשיג כל דבר מחוץ אלינו. כי בזה נתן בנו כוח להשכיל כל דבר בדעת ובהשגה ברורה, למדוד כל דבר מבפנים ומבחוץ וכדומה, ולולי זה הייתה נעדרת לנו מרבית השכלתנו.
זאת אומרת, דווקא מתוך זה שאני רואה את העולם מחוץ לי ויכול לקרב אותו אליי למרות האגו שלי, אני בזה מתחיל לשלוט על הרצון לקבל שלי, ואז אני יוצא מעליו בשליטה שלי, מתחיל להיות מנהל אותו, וכך אני הופך להיות לאיש חופשי. ואז כל המציאות היא איך שאני רוצה, אני אצייר אותה. אני יכול לעוף בעולמות. אני יכול לעשות מה שאני רוצה אם יש לי מסך. כי אני אז מצייר לעצמי את המציאות. וזה הכל אך ורק על ידי זה שאני מקרב לעצמי אותם החלקים שנראים לי מבחוץ. לכן, בזה שהבורא חילק את המציאות לפנים וחוץ, אמנם שאין דבר כזה, אבל חילק, שכך אני מרגיש שמציאות היא מחולקת. אם אני מתנגד לחלוקה הזאת ומקרב עליי מה שחיצון פנימה, זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, על ידי זה אני קונה מסך. ואז כל הרצון לקבל נעשה תחת שליטה שלי, ואני נעשה חופשי ממנו, ויכול לעשות כל ציור, כל המציאות שבא לי. זה קצת מתפיסת המציאות, אני מפחד, האמת, שאני מדבר על זה, אני תמיד מפחד על כל מילה שאני פולט, כי זה יכול להיות מדי. ואז הביא רק בלבול לאנשים. אז
אולי נסכם בעוד ציטטה אחת, כן. שכך את. ציטטה מספר 11, אומר בעל הסולם באיגרת ד', ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה ונחלים עליונים של אור יהיו כמעיין שלא פסק.
נו, והיתר אולי משאלות ותשובות, אם
כן,
יש.
בואו נעבור קצת לשאלות ותשובות. עד שיגיעו האנשים הראשונים לעמדות שנמצאות כאן מקדימה, אני רוצה לבשר בשורה משמחת לדוברי הספרדית. לפני שעה בערך הגיעו מבית הדפוס ספרים בספרדית, שמעתי, מאמרי שמעתי של בעל הסולם בספרדית. שעה טובה.
לא היה עד כה? לא היו קודם?
אמרו לי שעכשיו הגיעו מבית הדפוס. טוב, אז שאלות כאן מקדימה, מי שיש לו שאלה מגיע לסדרנים, מי שיקבל את רשות הדיבור לשאול בקול רם וברור.
הנושא מאוד מסובך. מי שרוצה לשאול משהו אחר, גם כן אפשר.
אני מזכיר לחבר'ה החדשים שנמצאים כאן, מאוד מאוד נשמח שתבואו ותשאלו, כמו שהרב אמר, בכל נושא שהוא.
כן. זה, האמת, רק קצת רצינו לדבר על זה, כי באמת נושא. כן, גברתי.
כן.
שמי אשלי. הבנתי שאישה לא עושה צמצום.
מה פתאום?
לפיכך.
רגע, רגע, רגע. מי אמר את זה?
אמרו לי את זה בקמפוס.
לא. דווקא אישה צריכים לצמצם, רצון לקבל. כן.
האם אישה עושה צמצום? האם היא יכולה לבנות מסך?
בטח.
האם היא לא רוכשת מסך מהגבר?
או, זה כבר משהו אחר.
למה היא צריכה לרכוש אותו מהגבר?
לא, לא, לא.
אם היא יכולה לרכוש אותו בעצמה.
אופה. זאת תפיסת
המציאות.
זאת תפיסת המציאות, אין מה לעשות. כן. אז שוב, אין הבדל בהשגה הרוחנית בין גבר ואישה, רק לפי קצת שינוי בפעולות בעולם שלנו, כמו שאנחנו כאן בעולם שלנו שונים. גבר עושה העבודה שלו הרוחנית בזה שהוא מתחבר לגברים, עובד איתם יחד בחיבור ביניהם. אישה עוזרת בזה, תומכת בזה, מבצעת פעולה פנימית בלי חיבור חיצון. זה הכל. שום דבר חוץ מזה לא שונה. גם כן אותם הדרכים, גם כן אותם המדרגות, מסכים, צמצומים, הכל אותו דבר. אין שום הבדל בין זה לזה. שוב אני אומר, רק ההבדל הוא בצורה מעשית, שגבר יותר אקטיבי, כמו שבכלל בעולם הזה, לעומת האישה. כן. לא יותר, אבל צמצום, מסך, פעולות העלייה במדרגות, השגה רוחנית, אותו דבר כמו עם הגברים. אותו דבר, אין שום הבדל.
הבנתי שההשגה היא אותה השגה. אני שואלת אם את המסך עצמו היא יכולה ליצור בעצמה, אם היא יכולה לברר את הרצונות שלה עצמה על ידי יצירת מסך שלה.
כמו שגבר.
או היא צריכה לרכוש אותו מהגבר.
לא, מה זה גבר? ומה? גבר יכול. גם גבר מקבל מלמעלה. כולם מקבלים, לא, 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 תשמעו. זה בלבול שבאמת חוזר כל הזמן. גם גבר, גם אישה, כולם מקבלים כוח ההתנגדות, כוח ההתגברות על ידי האור המאיר אליהם. גם על הגברים וגם על הנשים. בהתאם להגיעה. לפי ההגיעה מקבלים את השכר. שכר זה המסך ואור חוזר. אז אין פה הבדל בין גברים לנשים. יש רק הבדל בסוג העבודה. שגבר עושה את העבודה יותר בחיבור בין הגברים, ואישה עושה את העבודה כמו גבר בלימוד, ויותר בהפצה ובעזרה. כמו שבעולם שלנו יש חלוקה בין גברים לנשים בצורה הטבעית שככה זה. לא יותר, אבל האור מלמעלה מביא גם לגברים וגם לנשים צמצום ומסך. אין הבדל. הבדל סך הכל בפעולות הפיזיות כאן בעולם הזה, בכמה שגברים משקיעים ונשים משקיעות בצורה שונה קצת, זה מזה. ההבדל ממש לא, 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 לא מהותי. זה הכל. ולא מגברים את מקבלת. את מקבלת מהבורא, כמו כולם. את יכולה להגיד שכן, זה יותר... לא, זה... אפילו דרך גברים שזה מגיע לנשים, כי גברים בסך הכל הם עושים את עבודת החיבור ביניהם, ונשים עוזרות להם, אבל לא שאת צריכה לקבל את זה תכף. אולי כך. גם גברים וגם נשים, הצמצום ומסך מקבלים מהאור העליון. רק גברים מתחברים ביניהם. הם חייבים לבצע פעולת החיבור ממש בתוכם בעצמם, בביטול ביניהם. נשים לא מסוגלות בצורה חיצונית להתחבר ביניהם, אבל בתמיכה הפנימית אישה חייבת להשתתף בזה יחד עם הגברים. אולי בגלל זה אמרו לך שנשים מקבלות מסך דרך הגברים, אבל כולם רק מהאור העליון. בבקשה.
לפני השאלה הבאה השנייה, אני רוצה להוסיף משהו מהזוהר לגבי מה שעכשיו דיברנו. כתוב בתיקוני הזוהר: מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, הכל לפי מעשה שעושה, כך רוח הקודש שורה עליו.
Buenas noches, Rab. Mi nombre es Harvey, colombiano, pertenezco al grupo de New Jersey.
Yo siempre... Harvey. אני משתייך לקבוצה של New Jersey, בארצות הברית.
Yo siempre me he hecho esta pregunta con respecto al creador y a la percepción de la realidad.
אני שואל בעצם מה תפיסת המציאות והבורא.
Usted dice que lo que entra por el ojo es un reflejo que se manifiesta acá atrás en la parte de nuestro cerebro.
אתה אומר בעצם שנכנס דרך העין משהו משתקף מאחורי המוח שלנו, כן?
לא.
Entonces...
No.
לא נכנס שום דבר דרך העין. אין העין. אין העין, אין שום דבר. יש רצון לקבל שכך מראה לי שאני בנוי בצורה כזאת שיש לי עיניים וראש ורגליים והכל, אבל זה רצון לקבל, כך מצייר לי. כמו שמצייר לי שיש משהו מחוץ לגוף שלי. כן. אני לא אמרתי את זה קודם. טוב, נקבל כל הערב הזה כבדיחה, נו. אחרת אפשר להשתגע. כן.
אוקיי, ese es el ocultamiento del creador, la luz que está que no podemos detectar. Ese es el famoso ocultamiento del creador, esa es la forma que el creador se nos oculta de nosotros en la luz que está circundando por todas partes.
ככה בעצם מתממש הבורא אצלנו כהסתרה. זה המציאות שלנו, הסתרה שלו.
מה שאנחנו רואים או מרגישים, יותר נכון, אנחנו אומרים רואים כי הראייה זה החוש הכי חזק שלנו. מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים ההבדל בינינו לבורא. זאת אומרת, צל מהרצון האגואיסטי שלנו על האור העליון, על המסך הלבן. זה מה שאנחנו מרגישים. לכן העולם זה ממילא העלמה, ההסתרה. וכל מה שאני רואה, אני רואה בעצם רצון לקבל שלי. כל מיני רצונות שבו, הפרטיים, בכל מיני תכונות שבו, זה מה שאני רואה. זאת אומרת, כל אחד ואחד כאן, דומם, צומח, חי, אדם, לא חשוב איפה ומה ומו, זה ארבע בחינות ברצון לקבל שלי, שורש א', ב', ג', ד', שאני רואה אותם בצורה כזאת על רקע אור הלבן. אני רואה את זה או דוממים, או צמחים, או חיות, או בני אדם. כך אני רואה את הרצון לקבל שלי. אני לא רואה חוץ מזה שום דבר. אני מרגיש רק את הרצון לקבל שלי בלבד. והאור, האור זה אותו רקע שעליו, על פניו, אני רואה את הרצון לקבל שלי, בלבד. לכן, אם הרצון לקבל שלי הוא יהיה כאור, אז הוא לא יסתיר אור ממני. ואז כולי אני ארגיש את הבורא. וכך אני במקומו מרגיש את הרצון לקבל שלי, האגואיסטי הזה, שתסלחו לי אתם כולם, זה חלקי האגו שלי. נעבור הלאה. בבקשה. אבל טוב טוב כך להתבלבל אלפי אלפי פעמים, שאלות שאלות שאלות, ופתאום מתחיל מתוך זה, אני אומר לכם מתוך ניסיון שלי, ואני הייתי כבר בזה עוסק קודם, לפני שהגעתי לחומת הקבלה, תפיסת המציאות, כל מיני דברים, זה מאוד היה מעניין אותי. ואני אומר מתוך הניסיון, מתוך הרבה מאוד שאלות ומחשבות ובלבולים וכאלו, פתאום אתה מתחיל לתפוס שכן, מציאות היא אחרת. אתה יוצא מזה ומתחיל לראות אותה בזווית שונה, וכן אתה רואה היא הנכונה ולא מה שהיה קודם. זה ממש מחליפים משקפיים או משהו, זה לא יודע למה לדמיין זה. כן,
שלום. רציתי לשאול, אם אין פה שום דבר מחוץ לי, אז למה אני צריכה לבוא לפה ולהתחבר ולאהוב?
כדי להגיע לתפיסת המציאות הנכונה בפועל, בחוש. לכן את צריכה לבוא, לראות שאנחנו קיימים, ולעשות כל הפעולות כדי שאנחנו לא נהיה קיימים.
אבל אמרת שאין פה כלום.
אבל אני אומר שאין פה כלום. את צריכה להגיע להשגה שאין כאן כלום חוץ ממך. ואז את תהיה כמלכות די אינסוף.
אני לא מאמינה.
לא, למה לא? נו, היא מתביישת והלכה. לא, אבל זה באמת כך. כן, בבקשה.
Hallo Raff, hallo Weltki. Ich bin der Jürgen aus Österreich.
Ich habe eine Frage. Jürgen aus Austria.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie vorher gesagt,
Amarta kodem,
ich bin du, Sie sind ich, alle bin ich.
Ata ani ve אני אתה, כאילו הכל זה אני.
Die große Frage ist,
השאלה הגדולה היא,
wie funktioniert die Korrektur?
איך מתבצע התיקון?
התיקון מתבצע פשוט. כל אחד מאיתנו צריך להגיע למצב שחוץ ממנו לא קיים אף אחד. שהכל נמצא בו. הכל נמצא בו. יש שיר כזה, כן? הכל נמצא בי ושום דבר מבחוץ.
הכל תלוי בי.
תלוי בי, זה משהו אחר. טוב. זה פשוט, זה כתוב בהרבה מקומות. שאנחנו צריכים, מה זה נקרא שאנחנו מגיעים לאין סוף? שאני מגיע לאין סוף, אני מגיע למצב שאני זה מלכות דאין סוף, שכולל בתוכי את כולם, ואהבת לריח כמוך, זה נקרא שכל האלו שאני רואה אותם מבחוץ, מרגיש אותם מבחוץ, הם הופכים להיות חלקי הנשמה שלי, בלתי נפרדים ממני. הם הופכים להיות כחלקים ממש כאני. נשמה שלי מקבלת כל החלקים האלו שהיו כאילו רחוקים, מפוזרים, נעתקים ממנה. מקבלת אותם בחזרה והופכת להיות לנשמה שלמה. וכל הדברים שנראים לי מבחוץ, דומם, צומח, חי ובני אדם, כולם, אפילו דומם. תתאר לעצמך כל הכוכבים, אופ, אתה בולע בפנים. הם שייכים לרצון לקבל בדרגת הדומם שלך, אחר כך בדרגת הצומח, כל הצמחים, דרגת חי, דרגת מדבר. זה הכל העתקה מרצון לקבל שלך, שהוא מראה לך את הדברים האלה כאילו מבחוץ. ברגע שאתה מתחיל לרכוש תחוש ההשפעה, תכונת ההשפעה, אתה מתחיל לחבר אותם, הם מתחילים לראות לך שקיימים בפנים. הם חלקים שלך. אני לא יכול להסביר לך איך, זה לא הסבר, אתה מרגיש את זה כך. המציאות משתנה, אנחנו עכשיו לא יכולים להבין את זה, כי אנחנו קיימים רק באגו, רק בתוכו. אבל תגיע לזה, מקובלים כותבים לנו על זה בצורה ברורה, ואני אומר לך שזה יקרה. צריכים יותר ויותר לדבר על זה, ואתה פתאום תתחיל לראות שכן, זה יכול להיות. תראה, אפילו פיזיקאים כבר מסכימים לזה שאין שום דבר אבסולוטי, ודאי, אלא הכל תלוי בתפיסת המציאות של האדם. אדם משנה מהירות, משנה זמן, משנה מרחקים, משנה הכל, במה שהוא משתנה. עכשיו הם אומרים שאנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו בזה שמסתכלים כבר מקלקלים את האובייקט הזה שאנחנו רואים אותו, וכבר אנחנו לא רואים אותו כמו שהוא, אנחנו רואים אותו כמשהו שבאמצע בין תכונות שלי ובין מה שהוא. שאני רואה משהו, אני רואה את הדברים מה שהם, אני רואה אותם לפי התכונות שלי. כך כלב, כך כל חי אחר, הוא יראה את זה בצורה אחרת. זה הכל תלוי במה אתה תופס, איך אתה מפנח את הדברים האלו. זה הכל תמונה במוח. מה שאנחנו רואים, המוח שלנו רואה, לא עין. זה לא בצורה שטחית, אבל נתקדם לזה ונראה עד כמה שזה משתנה. זה נושא מאוד, הוא ודאי שלא לא ככה לקרוא, להבין ולעבור הלאה. זה נושא שאנחנו צריכים כל פעם לחזור עליו עוד קצת ועוד קצת. הייתי אומר כל יום ככה כמה דקות, תתחיל להשקיע בזה, ואתה תרגיש משך הזמן שככה זה משתנה. האנשים שלומדים אפילו פיזיקה קוונטית, נגיד, לא פיזיקה קוונטית, תיאוריית איינשטיין, כן? אז גם הם, כשמתחילים ללמוד, עובר איזשהו חצי שנה עד שהם מקבלים איזשהו מהפך במוח, ואז מתחילים לתפוס את התיאוריה הזאת בצורה יותר נכונה. זה לא פשוט. אנחנו רגילים לעבוד לפי שלושת הצירים וזהו, ואין חוץ מזה שום דבר. אז כאן אנחנו מדברים על התפיסה החדשה, שחוכמת הקבלה היא פותחת לנו אופקים חדשים, שאנחנו צריכים לעלות מעל החיים האלו, מעל העולם הזה. מדברים על לעלות למציאות ששם אין חיים ומוות, לא החיים כמו שאצלנו, אלא חיים ואור וכלי, ורואים את המציאות שלנו שהיא מצוירת על איזשהו שטח פשוט. הלאה. מה? כן.
ערב טוב. שמי פזית. אני 4 חודשים בתוך הקבלה. מיום שהגעתי לקבלה, הגעתי ישירות לכנס, שהיה כנס ערב. ומאותו יום, הדבר הראשון שעשיתי כשהגעת הביתה, זה הדלקתי את הערוץ. אני מקשיבה למוזיקה, אני רואה את הערוץ כל היום, כבר אין מה לראות בטלוויזיה, אני לא מצליחה. זו השאלה שלי. אני פשוט רוצה לקבל את ההפרדה הזאת שבין מציאות לאמת, ללא מציאות, או אני פה כל היום ואני רואה הכל טוב, והכל בסדר, ואנשים טובים, אבל עדיין, כאילו, זה אמיתי? אני לא יודעת, זה נראה לי כל כך מוזר שכל כך הרבה אנשים באים לאותו מקום, לאותה מטרה, וזה אהבה, וזה לתת.
השתגענו.
אני מרגישה ככה.
כן.
אני רוצה שתיתן לי טיפ או טיפים איך לקבל את זה, איך להאמין לזה.
לא, להאמין לא. אין לנו אמונה. אנחנו לא מאמינים. כי חוכמת הקבלה היא גילוי. זה לא אמונה. זה לא אמונה עיוורת שאמרו לי, וגם כן מי שאמר הוא לא יודע. הוא גם כן לא גילה כלום. רק שיפרו לו, שיפרו לו, שיפרו לו. אנחנו לפי זה לא עובדים. אנחנו מגלים את הבורא. זה מה שהוא רוצה שאנחנו נעשה. זהו. שכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. זה מה שאנחנו צריכים. דע את השם אלוקיך. זה אנחנו צריכים לגלות. לראות, להרגיש בצורה הברורה ביותר. כך ש... כך כתוב שם, כמו שאנחנו מכירים זה את זה, הרבה יותר ברור, כי עם הבורא אנחנו מרגישים, אני והוא מרגישים זה בתוך זה. אין לי ולא יהיה אף פעם לאף אדם, לא חשוב באיזה זמן הוא יחיה, שום טיפ חוץ מ... רק לחפש איך להשתוקק לגלות את הבורא. חוכמת הקבלה, לפי הגדרה, זה אמצעי או שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אנחנו שמגלים את הבורא, מגלים נצחיות, שלמות, עולם אינסוף, הכל. זה מה שאנחנו צריכים לגלות. כאן, בעולם הזה. גילוי הבורא תלוי ברצון שלי. הרצון יש לי קטן. אפילו שאת אומרת, אני 4 חודשים כבר כולי רק ברצון ורק בערוץ וחוץ מזה שום דבר. זה עדיין לא מספיק. ברגע שזה יהיה מספיק, זה יתגלה. אף אחד כאן לא מפריד בינך לבין האור העליון או בורא, חוץ מהאגו שלך. ברגע שהרצון שלך יהיה יותר מהאגו, שיפרוץ מעל האגו, את תראי, זה הכל יתגלה. זה לא תלוי בי ולא תלוי באף אחד, אין באמצע אף אחד. את והאור או בורא, זה מול זה. אבל איך אנחנו מקבלים רצון גדול, כל כך גדול, שאני רוצה אותו וזהו, ונעשה גילוי. לכן אנחנו מתחברים. קראנו כבר על זה הרבה פסוקים, כן? שיש לכל אחד רצון קטן מאוד, וכדי שיהיה לנו רצון גדול מספיק לפרוץ קדימה, אני חייב להתחבר לפחות עם עוד 9 אנשים, שיהיו 10. אומרים ש10 זה מספר עגול, שזה מספיק. להתחבר איתם, אני מבטל קודם כל על האגו שלי. להתחבר איתם, אני קונה מהם רצונות שלהם. ואז יש לי מספיק מתח בביטול עצמי, שאני האפס, ובחשיבות המטרה שבגללה אני ביטלתי את עצמי, כן? זאת אומרת, כאן זה השפלות שלי, כן? וכאן זה חשיבות המטרה, ואז אם הפער הזה הוא מספיק גדול, פוטנציאל כזה גדול, כן? שהוא מגיע למתח גדול שנקרא 10 ספירות, אז הוא פורץ, הפוטנציאל הזה, הכוח הזה פורץ ומגלה לי את האור העליון. הוא בורא. אז אני חייב להתחבר. איך אני מגיע לחיבור עם 10 אנשים? אולי כדי להתחבר עם 10 אני צריך 10,000 מסביבי. בעיקר הם צריכים להשפיע עליי שזה חשוב. כך, כל כך חשוב שאני חוץ מזה לא רוצה כלום. שאני מוכן לעשות על עצמי צמצום, צמצום א', ולקנות מסך, שאין דבר יותר חשוב. זה נקרא השפעת הסביבה. אני נכנס לקבוצה. קבוצה משפיעה, אומרת לי כל הזמן, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, כדאי לנו, לא אכפת לנו את השפלות עצמנו, חשובה לנו המטרה, אנחנו להשיג, צריכים להשיג את המטרה. מה היא מטרה? המטרה היא בורא. מה זה נקרא להשיג את הבורא? להשיג את הבורא נקרא להשיג כוח השפעה. כוח השפעה להשיג, אני צריך כוח השפעה? אני רוצה לקבל, אני צריך למלות את עצמי. לא, הם אומרים. כלום קבלה, ההשפעה זה העיקר, האהבה, הנתינה. כמה אנשים צריכים להגיד לי בעולם שזה דבר חשוב שאני אשתכנע? אם אנחנו מדברים על הילדים קטנים, כמו שדיברנו היום על חינוך, אז אפשר לחנך אותו מגיל רך. ולאט לאט, יחד עם האגו שגודל, אנחנו נוסיף לו חינוך, וכך הוא יגדל. אבל אם אנחנו מדברים עלינו, האנשים הגדולים, האנשים האכזריים באגו שלהם, אנחנו צריכים חברה מאוד חזקה כדי להשתכנע. טוב שאת מסתכלת ערוץ, טוב שאת באה לכאן. לכן אני, מה אני אמרתי ביום הראשון? חבר'ה, אנחנו צריכים בכובד ראש ובמאמץ פנימי כל הזמן לחשוב ככה במתח, כן? איך אנחנו משפיעים אחד על השני שכולנו נשתכנע שאין דבר יותר גדול. בוא נרצה יחד. וזה יקרה.
שימון, אני בית שען, ואני את האמת, אני ממש חדש פה, אני הגעתי לפה רק אתמול, זה בעצם המפגש הראשון שלי עם קבלה. עד עכשיו לא ממש הבנתי איך הגעתי לפה בכלל. ובעצם ביומיים האלה אני שומע את הרב, אני שומע פה אנשים שמדברים על אורות ואהבה וחיבור והשפעה. עזוב, זה שאני לא מרגיש את זה אחרי יומיים, זה לא כל כך משנה לי, אבל להפך, הרגשות שהתעוררו אצלי משום מה, הם היו כעס, ואני יודע, איזושהי שנאה לא מוסברת, או רגשות שהם שלילים, רגשות שלא באתי איתם לכאן. בדרך כלל אני בן אדם אוהב ונחמד, משתדל לפחות.
זה רק התחלה.
רציתי לדעת בעצם מה זה הרגשות האלה, למה הם באו, ואיך אני בעצם יכול להעלים אותם.
למה להעלים אותם?
כי אני לא אוהב לכעוס על אנשים אחרים, אני לא אוהב לסנוע.
אתה באת למקום אמת, אז אתה מגלה אמת.
רגע, והאמת היא שאני שונא את כולם? האמת היא שאני איזה בן אדם מטורף ששונא את כל העולם?
כן, ודאי, אתה חשבת שאדם טוב, יפה לכולם, לאחרים, אתה שמעון רגיל, כן, אני שמעון מן השוק.
לא יודע אם אני הייתי כזה בן אדם טוב, אבל לפחות לא שונאתי אף אחד.
כן, ועכשיו אתה מגלה שיש לך קינה, שנאה, בכלל נמאס לך, אתה מסתכל על אחרים, מה הם מטומטמים, לאן אני הגעתי, נפלתי, על מה אנשים מדברים ובכלל לא רציניים, זה רק התחלה.
לא בדיוק כלפי אנשים ספציפיים,
כמה שאתה תגלה.
בכללי.
זה בגלל שהאור העליון משפיע עליך דרך הסביבה הזאת הקדושה. באמת יש כאן כוח אדיר, ולא רק כאן, כל החברים שלנו בכל העולם, הם כולם מביאים לך המון המון אור. אז יש לנו כזה חתיכת רצון לקבל נחמד שנקרא שמעון. הוא חשב שיש לו קצת ככה אגו קטן, ובאמת הוא בחור טוב. זה מה שרק הרגיש בתוך עצמו. כן? והכל היה בסדר. מאיפה הגעת?
בית שאן.
אה?
בית שאן.
או, בית שאן. כן. יופי. עכשיו, על ידי חברה קדישה, לא נקרא חברה קדושה, זה אנחנו. למה זה נקרא חברה קדישה, אתם יודעים? כדי ש... מפני שהם עוזרים לקבור את הרצון לקבל. כן. בטח, זה מי זה בא. אז הגיע לך דרכם אור העליון, אור. כן? הוא מתחיל להעיר לך, ואז אתה הגעת למצב שאתה מרגיש יותר האגו בפנים. אתה לא חשבת שאתה כזה אגואיסט. אתה חושב עליהם רע, על עצמך, על כולם, הכל. נו, זה כבר גילוי הרע. זה כבר הכרת הרע. יש לך כבר עוד חלק. הכרת משהו. עכשיו אתה תצטרך ללמוד על ידי לימוד בקבוצה. אתה תגיע לזה שאתה תזמין עוד אור עליון, אבל הוא יבוא אליך כבר פעם הבאה כאור שיתקן לך את האגו הזה. אתה תתחיל להרגיש בו כאן כוח, שכל, הבנה, הרגשה, משהו חדש. ממש יהיה גילוי, ממש גילוי חדש. ואחרי זה מיד יבוא שוב איזושהי תקופה רעה, כאילו, כמו שאתה אומר עכשיו, גם כן על ידי אותו האור העליון שהשפיע עליך שוב, ויגלה לך עוד פעם רע, ואתה שוב על ידי זה תגיע לקבוצה, ושוב תתחיל ללמוד ולהזמין תיקון, וכך שכבה אחרי שכבה, עוד ועוד ועוד ועוד, עד שתעשה את כל הגילוי ותיקון של היצר הרע שלך.
נחמה.
אז הכל לפניך. תצליח סימון. ותמיד, תמיד, אתה אפילו, עד שמתרגלים לזה, תמיד תרגיש מהמצבים הטובים ביותר, שאתה מגלה, והכל בסדר, ומובן, והכל, ופתאום בום, ואיזשהו נתק, איזשהו בלוק, אתה לא מבין כלום, אתה לא מרגיש כלום, הכל, הכל נמאס, הכל, שום דבר לא מובן, אתה לא רוצה שום דבר, וככה כאלו המצבים, עליות וירידות. וככה, בסופו של דבר, מגיעים לאור. כמו שכתוב, כי מציון, מיציות, מציון תצא תורה. זהו.
אז תודה רבה, רב.
אתה רק פעם ראשונה עכשיו הגעת. יופי. אפשר לקרוא על קדושת היום, כן? כמו שבעל הסולם כותב שם באיגרת. כן, זה באמת הטענה יפה מאוד. למה הגעתי למקום וכל כך רע נעשה לי? אתמול אנחנו לא הרגשנו את זה, אה? תגידו לי. איזה הייתה כזאת כבידות? וזה דווקא על ידי זה שהתוספנו, הגענו מכל המקומות, וקיבלנו מיד את ה... זה טוב.
יש כאן את הקטע.
כן.
אומר בעל הסולם באיגרת שלו לתלמידיו, בהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה יחשב, שזה גרם קדושת היום.
בגלל שאנחנו התוספנו אתמול מכל החלקים, מכל המדינות, בהגיעה גדולה, בהכנה גדולה, הרגשנו כבידות גדולה גם כן כנגד זה. זה טוב. זה טוב. זה, בעיניי זה היה... אין דבר יותר טוב בתור התחלה. אנחנו עוד נרגיש מזה תועלת. כן, בבקשה.
My name is Regan, and I'm from the St. Louis group in the USA. Mm-hmm. And I wanted to ask, as we go through this work, how do we make sure that we keep our feet firmly? Oh.
Okay. No. Me, Ellis, when I'm in St. Louis, as we go through this work, how can we make sure what?
How do we make sure we keep our feet firmly on the ground?
אוקיי, אליס מסנט לואיס שואלת, כשאנחנו מתקדמים בעבודה, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו נשארים עם הרגליים על הקרקע?
And not go soaring off into fantasies, thinking we've already reached some type of spiritual attainment.
ולא להתעופף באיזה דמיונות, כאילו כבר הגענו להשגה רוחנית.
כמה זמן היא נמצאת כבר איתנו?
How much time do you study with us?
Four years.
אני מכיר אותה, כן.
ארבע שנים.
He knows. ועדיין שואלת על זה.
היא
קבוצה מאוד חזקה, קבוצה מאוד ריאלית. אני הייתי אצלם, ביקרתי אצלם כמה פעמים. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו, וכל זאת שאלה היא שאלה כללית, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו עומדים עם הרגליים על הקרקע? זה הכל תלוי במקורות, מה שאנחנו לומדים. אם אנחנו מאוד מאוד ככה בקבדנות לומדים לפי מה שאומרים לנו מקובלים בספרים של זוהר, כתבי ארי, ובמיוחד שזוהר וכתבי ארי הם באים בכתבי בעלי סולם, אם אנחנו לומדים כתבי בעלי סולם ומאמרי רבש, לא יכול להיות שאנחנו נתרופף ונזרק לאיזושהי מציאות שקרית, לאיזושהי פנטזיות, לאיזושהי פעולות למיניהם מיסטיות ועוד ועוד ועוד. לא יכול להיות. כי בסך הכל אנחנו לומדים בצורה ריאלית את המקורות ואיך לממש אותם בתוך החברה, בין האנשים, ללא שום פעולות פיזיות, חוץ מהפעולות הפנימיות של חיבור, חיבור אהבה בלבד. אין לנו שום דבר חוץ מזה, נגד האגו שלנו, שעובדים בצורה מוחשית. לימוד, אין לנו שום דבר שאנחנו יכולים להתרומם אפילו מהקרקע הזאת. אלא ההפך, הרגליים תמיד נשארות על הקרקע. אין לנו בזה אף פעם בעיה, אנחנו לא ראינו אף פעם טעויות בזה. כי כמה שלמדתי גם כן מרבש וקיבלתי ממנו כל הגישה הזאת, וכמה שהוא היה מאוד מאוד ריאלי. ואני גם כן, אתם חושבים שאני מרופף, אני מעופף, אני לא נראה לי שאני אדם שמתעסק באיזה מיסטיקות או במשהו. אני דווקא ההפך, אני תמיד אוהב עוד ככה קצת יותר ליתר ביטחון, להיות יותר ריאלי. היום שנתתי ככה שיעור הזה על תפיסת המציאות, אז חשבתי גם כן ככה, אין, זה לא קיים, מפני שאין אמונה. אין אצלנו אמונה כמו שמדובר בעולם החיצון. אין אצלנו איזה פולחן, אין איזה פעולות שאנחנו יכולים לשייך להם איזשהו כוחות מיסטיות שביד ימין משהו, ביד שמאל משהו, או באיזשהו הדלקת נרות, או באיזשהו צל שאנחנו בודקים, או באיזשהו חוטים אדומים, מים קדושים. אין קדוש, אין כלום. קדושה היא כוח ההשפעה שאנחנו רוצים לרכוש כנגד האגו שלנו. זהו.
זיכון. בתור מטפל בבעיות כאב, שאלה מאוד פשוטה: מה תפקיד הכאב מבחינה קבלית, מה תפקיד הכאב בתפיסת המציאות שלנו, או מחלות כרוניות, מה הם אמורות?
על זה אומר בעל הסולם בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שכל המחלות וכל הבעיות וכל האיסורים בכלל, וגם כן כאב ומחלות של הגוף שלנו בפרט, הם כולם תוצאות מהאגו שלנו, ורק עם טיפול באגו שלנו זה ייעלם. ובינתיים הם כולם צריכות כך להראות את עצמם, מפני שעל ידם אנחנו מגלים איפה עוד אנחנו צריכים לתקן את עצמם, כמו הכאב בגוף שעוזר לי לגלות שיש כאן משהו לא בסדר. אין לנו שום בעיה לעשות נגיד הרדמות, כל מיני, לקבל תרופות נגד הכאב, אבל אז אנחנו לא נדע אם יש איזו בעיה בגוף. כן, גברתי.
לפני השאלה אולי, הרב לייטמן, רציתי לשאול, אנחנו היום כנראה לא הולכים לישון.
כן, אני כבר הבנתי את זה.
פשוט עברנו בלוז את כל התוכניות המוקדמות. שולחים לי לפה פתקים מההפקה, תגיד, עוד כמה זמן השיעור נמשך? כן, הם רוצים להיערך.
הם תמיד רוצים לגמור ולא. אני תמיד כועס עליהם.
זורמים.
כן.
יאללה, שאלה הבאה.
Buenas noches, Rab. Yo soy Silvia de México. Y en primer lugar quiero darle las gracias a Benet Baruch porque nos hace sentir como en casa, como una gran familia.
קודם כל, ערב טוב רב. שמי סילבר ממקסיקו. רציתי להגיד לכם תודה על התחושה הטובה שאנחנו מקבלים כאן. קודם כל.
Mi pregunta es la siguiente. Usted ha comentado que para que el organismo funcione bien se necesita que hayan células buenas, que no seamos células cancerígenas.
אתה אמרת שהגוף מתפקד נכון, זה בעצם בגלל תאים, הם טובים.
¿Cómo podemos ser esas células cuando lo que percibimos como realidad son situaciones adversas y hostiles?
איך אנחנו יכולים להיות כאלה אם בעצם מה שאנחנו מרגישים זה ההפך.
ברגע שאני מתקן את עצמי, אני מתחיל לראות את כולם שנמצאים בגמר התיקון. במידה שאני מתקן את עצמי יותר ויותר, כל החברים, כל העולם, כל מה שנמצא חוץ ממני, אני רואה כדברים מתוקנים, חלקים מתוקנים. זה נקרא כל הפוסל בממו פוסל. עד כמה שאני מקולקל, אני רואה קלקולים מבחוץ. עד כמה שאני מתקן את עצמי יותר, אני רואה שכולם מתוקנים. עד שכשאני גומר את התיקונים שלי, אני רואה שהכל זה שכינה, זאת אומרת, הכל זה גילוי הבורא, הכל זה מלכות די אינסוף, העולם נמצא בגמר התיקון, אין מה לתקן, ובכלל חשבתי שאני צריך לתקן את העולם. לא, אני צריך לתקן את עצמי, ואז העולם יהיה בעיניי מתוקן.
Добрый вечер. Владимир Ткачев, Кишинев, Молдова. Вопрос такой. Когда каббалист выходит в ощущение высших миров, он начинает ощущать этот мир более объемно, или он начинает ощущать два мира? Высший мир, духовный, и этот мир как разделенные?
כשאדם נכנס להרגשת המציאות הרוחנית, האם הוא מרגיש פשוט את העולם הזה בצורה יותר רחבה, או שהוא מרגיש שני עולמות שונים?
הוא מרגיש שדרך שני העולמות האלו עובר אותו כוח, ואין שתי עולמות, אלא יש חלק מהמציאות שמורגשת לנו בצורת הגופים, מורגשת כך בצורת הגופים, לא שהם באמת קיימים, ובאמת אחרי זה המציאות שהיא רק כוח. כמו איזה ערפל, כמו שדה, כמו משהו שממלא את הכל. המציאות שלנו היא מפסיקה מיד לקבל עצמאות, אין לה שום ממשיות, אלא רק כהצגה בלבד כלפי החושים שלנו. עוד? או שזהו, נפסיק. נלך אולי לערב תרבות. מי בעד? משהו לסוף.
יש לנו לסוף גם שיר וגם קטע פצצה מהזוהר.
נו, אז קודם פצצה.
קודם זוהר ואז שיר. קטע מספר 12 בחומר הלימוד שלנו, זוהר חדש, פרשת בראשית. הרצון מגלה סודות עליונים. עוד קוף יוד. אשריהם המסתכלים ברצון שלהם דברים של סודות העליונים, ללכת בדרך אמת, לזכות בעולם הזה ולהאיר להם לעולם הבא. עליהם כתוב: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אשריהם בעולם הזה ובעולם הבא. אותם הדבקים בקדוש ברוך הוא באמת, הרצון שלהם מדריך אותם שילכו בעבודתם כפי המתוקן למעלה בעולמות העליונים, כמו שכתוב: וילך אברהם כאשר ציווה אותו השם. ולפיכך, כשהם מסתכלים אחר כך ברצון שלהם, הם יודעים סודות העליונים, כי הם מסתכלים בנטיות שברצון שלהם ויודעים איך נקבעים למעלה סודות העליונים.
בקיצור, צריכים להרחיב את הקליטה, לא יותר. אנחנו קרובים לזה, באמת קרובים. ושיר, איזה?
אור עליון.
Thank you.
אנשים, כבר עברנו כאן ימים יפים, עוד יגיע.